יום חמישי, פרשת מצוירו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם תשובה של מורן גרח קנירסקי, של אברך שסיים את הש"ס. הוא מספר לו שבמשך כמה שנים הוא למד כחדר בספר של הש"ס, זכה לסיים את כולו. הידידים אמרו לו שראוי לעשות תעודה, סעודת מצווה, להזמין את המשפחה והידידים. מאידך אומר לו, הוא שואל, שזה ביטול זמן, לוקח הרבה טרחה, עלולים לקנות בי. הוא רוצה להסתפק בשתיית לחיים, לא יותר, מה הדרך הנכונה? רבנו ערער ואמר לו שהוא לא חייב, אבל ראו שאין יעשה תעודת מצווה. הוא לא שם איזה משהו קטן יוצא לידי חובה. הוא הסביר שאם אחרים רואים אחד שעושה תעודה מכובדת ונוטע בליבם אהבת תורה, גורם להם גם יום לרצות לסיים את השוח. ממילא, כיוון שזה מודד אחרים, אז כדאי לעשות את זה. אבל יש לי את עצמו, מכיוון שכמעט כל כמה ימים הוא עושה מסכת, נוספת ברוך השם, אז הוא לא עושה סדר בכל סיום. אלא רק בנגוד תמיד אחרי הסיום, הוא מברך הגפן, תואם קצת יין. מסופר שגם בתקופות שהוא היה נוסע לשמש כסנדק ובזכות בכל רחבי ארץ ישראל, כדאי שצריך לסיים מסכת בדרך, היה לוקח את זה מעט מספיק, ולא להפסיד את הכביס הזאת. אמר אמר שגזל יכול גם ב-19 יום לשתות יין בסיום. מי שלא עושה סעודה בכל סיום, אין לו יתר לזה ב-19 יום. ובערב פסח, כשהוא מסיים את הש"ס כולו, היו מביאים קצת מיני מעשה, רבינו התאם את זה, קצת. הם מוספים פה עוד, זה בדברי שיח. וכל שנה כשהבנים שלו עושים סיום של הש"ס ולומדים בעצמם, אז הם כן עושים סעודת מצווה, ורבינו טורח ומשתדל לבוא במיוחד לביתם, כדי לייקר ביניהם. חייבותו למי שמסיים את הש"ס ויושב שם מזמן הסיום של הסעודת מצווה, בדרך כלל גם רגיל לשאול קצת שאלות עם הרחבי הש"ס. אנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. יש פה דברים של עד ראייה שמספר על הדרכה של רבי סלוי, שזעזע את סלוצק, ועוד צרות סיפורים נפלאים, דרשות שבת הגודל של גדולי ישראל, מאת הרב ישראל ליוש. כשהרב צבי הירש ברלינר, אצל רב במונהיים, שנה אחת לא מסר דרשה בשבס הגודל, שאלו אותו הפניבטים למה הוא מבטל כזה מנהג חשוב שמקובל בכל קהילות ישראל. אז אמר שחז"ל אומרים שעולים ודורשים ללחוץ לפסח קודם הפסח 30 יום. אמר לכאורה תמוה מהי כפילות הלשון שואלים ודורשים. אלא אומר כוונת חז"ל, אם מתי דורשים בלחוץ פסח? ששואלים, במקום שהפניבטים מתעניינים בלחוץ פסח, הגלת כלים, הלכות מצה וכולי, אבל כאן בקהילה אני רואה שאין לכם שאלות בהלכות הפסח, כנראה כבר כולם יודעים. תורות יותר לעצמם, אז הם לא מצריכים את הרב, אז בכזאת עיר, אז גם הרב פתור מלדרוש שבת לגבות. היו שנים בהם לא נסע הגן הקודש של בועל טאצ'יל במסעד מרחץ על דרשי ושם הסגודל. היו שנות המלחמה שהוא נרדוס את די הנאצים, צרות ומחורים רבים עברו עליו. פעם אחת שאמרת הגדה של פסח, כשאמר ויענונו, כמו שנאמר, סיפר שרב אחד שרק קצת אנשים הוגיעו לדרשה של שבת הגודל שלו, וכשנאמר את הדרשה הזו אמר, כתוב בהגדה ומסי מאוד כמו שנאמר. אמר, מאחר שאנחנו רק נתאים מעט ואין לפני מי לדרוש, נסתפק עם די יצא חברה. כמו שנאמר, כאילו שאמר את הדרשה, והוא ירד ולא אמר דרשה. וגם אנו נמליץ למה לעשות מרוב, על השנים שבה לא זכיתי, ואמר דרשת שבת הגודל בגלל הצרות שעברו עליי. ויענונו, כמו את העינויים והצרות שעברנו, כמו שנאמר, יהיה נחשב כאילו נאמרה הדרשה. תפילת סלוצק, בעיני הבאים ההם, קרובים יראים שלמים שנזרו בצלות וחמורו. זרועות ההשכלה אמנם, אבל זרועות ההשכלה שגילתה רבים מבני התורה, הגיעו גם לקהילה החשובה הזאת. רבים מבני השירה, הקהילה, שלחו בניהם ללימודים בגימנסיה העירונית. הנהלת הגימנסיה שילבה זרועות עם ראשי ההשכלה, וכדי להקל על יהודים את ההשתלבות שלהם באקדמיה, מי שעבורם את התנאים פטרה אותם מלימודים בשבת, לאט לאט הוחמרו אליהם הכללים. בתחילה התחילו ללחם אותם כן לבוא לגימנסיה בשבתות, רק פטרו אותם לכתיבה. אחרי כמה שנים גם ההקלה הזאת התבטלה, והתלמידים היהודים חויבו לכתוב גם בשבת. המקור הראשון של הבצלוי בצלות, הוא שמע שאחדים מראשי הקהילה הנכבדים שולחים את הבנים שלהם ללמדים בגימנסיה, זה יצב לו צער רב הידיעה הזאת. הצער שלו גדל שבעתיים, כשהוא שמע שהם לא מדירים את רגלי מהגימנסיה גם בשבת, יגידו לעבודם גם בכתיבה בשבת. אבל הוא חד שולה של דבר שהוא יקבע את מושבו בתלות. ראש חודש ניסן, שנת תף ריש קוף ה' הגיע לסלוט, כערה לבשחג, חניות נסגרו, בעלי המלאכה, הפועלים, חזרו מהעבודה. קבלת פנים הריבה נערכה לכבודו, הקהילה שמחה מאוד על רבם החדש שקבע את מושבו בעיירה. רב הימים הראשונים הוא התחיל לקרוא אליו הורים רבים ששלחו את ילדיהם לגימנסיה. אפשר לשכנע אותם להוציא את הילדים מהמוסד הקלוקל, אבל דבריו נפלו על אוזניים רעלות, חלקם גם התפארו בזה שהבן שלי לומד לגימנסיה, שיבחו אותה, שלמרות הכל הם נשארים יראי שמיים, ולפני הלימודים מתפרים שחית. טוב, בין מוצא החליטה לשלב ולהקדיש את הדרשה של שבת הגדול לנושא הכאוב. כך מתואר בחוברת הדרום, מפי עד ראייה, בסבר נודע מלבד גדלותו בתורה לדרשן גדול ומצוין, העיר סלוט, כי חיכתה בחיליון עיניים, משמעת הדרשה הראשונה לשבת הגדול. הספר הגיע שהבת הגדול בצהריים, בתקשת מלא. תועד ראייה אומר, אנוכי הייתי מהראשונים, שמעתי ליד ארון קודש, ואני רואה יהודי גבע קומה מצטט בטלית. וכאן קטן, פעולות ארוכות, עיניים גדולות ושחורות ומהירות, לבוש בגד ארוך של משי, עולה לארון קודש. נושק בחיבה, שתפרוכת, ושם פניו אל ההמון שנאסף, שעמד ביראת כבוד, להיות פתוחית. כך הוא התחיל בכל עצוב ונלבב. משנה אומרת, אלמנה ניזונת מנכסי יתומים, אבל בגמור מבואר שאם האלמנה השיחה דעתה מבעלה להינשא לאחר, שום אינה ניזונת מנכסי יתומים. של מה בעבר דומה נצביע הרב, אלמנה זה עם ישראל שגלה, גלה מארצו, כל זמן שזכרו, שזכרו שקדוש ברוך הוא חרוג בלב, אז האלמנה, עם ישראל, זכאית להתפרנס מההוצאות של הקדוש ברוך הוא. אבל כיוון שפושט אלמנה את הלבוש הקודש שבקשה בהר סיני, היא מפרנסת עצמה בתורות אחרות וזרות, אז האלמנה מפקידה את כל זכויותיה. הרב המשיך ליישר את השנים את דבר הפרצה הנוראה, שהילדים שלהם לומדים בגימנסיה, לומדים מהחברים הגויים, משנים את שמם לבושם מחלים שבת. הרי זה דומה זה הכרה בנעמת ליבו לאותה אלמנה, אלמנה שהתחילה להתקשת ונתנה עניין באחרים, איך הבטחת לבקש מהריבון שלנו שפרנס אותנו, ידיע אותנו משבות לגאולה, אז הרב פרט שזה הכי גדול. רבים מהקהילה התרגשו, בחו גם כן איתו ביחד. בעיקר נשמעו בחיות מעזרת הנשים, מספר אותו עד. חלקן אף הכריזו בקול שמתי יפסיקו לשלוח את הבנים לגימנסיה. הדרשה מזעזעת. קרה הרבה רושם וקראו למחצית מהתלמידים הפסיקו את היהודים, הפסיקו את הלימודים שם. חזרו לשם רק ששחררו אותם הלימודים בשבתות ואין טובים. על הסיפור לגמר, שנה של הדרשה המוצלחת נשמע גם בבית המושל, וביום ראשון של חולמו את פסח הזמינו אותו לבית המושל. אמרו לו, אתה יודע שהדברים שלך נגד הגימנסיה הממשלתית זה אבון בגידה. הוא מחייב אותי לעצור אותך לאלתר. יש הרב חדש שנותן לך, אני נגד לך, לפנים משורת הדין, ונותן לך הזדמנות לצאת דרשה בשבת הקרובה לבטל דרשת שבת הגדול, אחרת אני מצטרך להוציא מנגדך פקודת המצר. הרב לא איבד לשתונות בפיקחות רבה שניחן בה. עביר למשל שהוא לא עשה את הלימודים שם, נעשה את ההשתתפות ביום שבת. הוא מוסיף להסביר למשה, תבין, המורים, המורדים במלך שלנו, שעפים להוריד אותו מקיצור, הם גם מורדים באלוקי השמיים, שהוא מלך מלכי המלכים. ורק מי שמאמין באלוקים ונאמן לדתו, הוא גם נאמן למלכנו ולחוקם. אחרי שסיים הרב דבר המשה, הוא פנה לסגן שישב איתו ואמר לו, חי נפשי הרב אותי החדש, ועודי סלוט, יותר מלומד ופיקח מהרב הממשלתי שלהם. אמנם הוא אומר, אני לא משוכן שכל מה שהוא אמר זה אמת, אבל נגן על עצמו כעורך דין ממולך, ואם כן, אין בדעתי להעמיד אותו לדין. שום דבריו הוא בקשר למשה לסליחה, שהוא הטריח. והמנוחה שלו בימי החג, ובקריצת עין רמז לו, שלאבא יהיה זריז. לאבא יהיה זריז, יהיה זעיר, סליחה. דברים שלו, כי עיני הממשלה שולדת בכל, ואוזניים לכותל. הפגישה הסתיימה בהצלחה, והמושל, ובורת המושל, נענה מנהל הגימנסיה לדרישת התלמידים היהודים שלא להופיע בלימודים של אותו סימפטום. בשנת תקופה א', יששכר, הגאון הגדול, בא לפני יהושע, הרב הראשי בפרנקפורט. אחרי תקופה קצרה, נאלץ לעבור לברמייזר בגלל מחלוקת שפרצה בעיר. הוא שר שם כמה שנים, ובשנת תף קופשוט ג' ביקשו ממנו פרנסי העיר פרנקפורט לחזור. לקראת שבת הגדול הוא הסכים לחזור לעיר, רצה לדרוש דרשה שבת הגדול, אבל המתנגדים, בעלי המחלוקת, החציפו את מיני אפילו בדרשה. אמרת מיהושע, בהתחלה אני חשבתי ששבת הגדול תהיה שבס תשובה עבורכם. עכשיו אני רואה שזה שבס תשובה עבורי. אני אחזור לעיר אחרת, סמוך בניר לפרנקפורט ועבר מתגור באופן ברוך הסמוכה. עובר את הכסף של ספר שהתלמיד שלו ישמע את הדרשת שבס הגדול שלו. כמו של הערבות יצחק פרק, זאת כאן הייתה אלמנה, לקראת פסח הייתה מבקש מהבן שלה לחזור הביתה. ספר ביצחוק שהולך למרוב הרבה חמפריצר. להיפרד עם המבקש ברכת הדרך, אמר לי איך סמפריצר ריצית לי, כי לא נשאר דרשת שבודו הגדול שלי. כמובן שנשארתי. ספר ביצחוק, נשאר שבת הגדול כבר היה סמוך. סמוך לחג הפסח, באתי שוב להיפרד ממנו. אז הוא אמר לי, אחרי שעה בשגודל שלי, אתה מסוגל לנסוע? טוב, אני הייתי צייר לימים, מסבר לי, קראתי לסוף דעתו. למרות הכל, החלטתי לנסוע, הוא כתב לי תודעת התפנות, דיברתי, נתן לי לברכת הדרך. אבל הנך ואמר, הייתי כול, בעירה של חבר לפש, בעירה של חבר לפש, תיזהר מאוד. אמר, מה, דבר שלי, הרבה צורך את סיפורו, אז הייתה עירה מעירה בחיים וסופרים. והיום הוא אומר, אפילו כוס מים, אני לא יכול לשתות אצל הבן שלי. אנחנו ממשיכים עניין לדעים משל השגות, יש פה מאמר מתר בצורה כופרבר, והרב אולי שטיסלין, מחבר ספר המנהג. מנהג כתבונו מתקופת הגאונים, שכמה ימים לפני פסח, האבות לומדים עם ילדים את סדר הגודל, מי עבוד עמנו, עד לחצר הכל עבודתנו, כדי להבין, כדי ללמד אותו בתוכן ההגדה, בשירות עבודתנו עם מצרים, את הילד החזוקו. שיגידו מה שהולך להיות. עם הגדורים עצינו ברמו, שנוהגים גם בקהל, חיימים חלקים נוסח הגודל. יש שבשל בשגודל זה התחלת הגאולה, ונשים מזמן קצת מטריים, שלקחו את השא, קורבן פסח. כך שהזמין אותו מילה, כשזה כן אחרוזר, הוא עולה לציבור שהחג פסח מתקרב. התאורו להכין תוכל החג, כמו שנוגו בכמה קהילות שלפני פורם, קוראו את המגילה בשבת שלפניה. בסוף ואגיד משה, מבאר את המנהג, על פי דברי הגמור במסכת ראש השנה של העולם, יסביר אדם תפילתו ואחרי זה יתפלל. עוד הפיוטים שקשה להבין אותם. כל שכן כאן שצריך לספר לבנה ובני ביתו את כל הנשים הנפלאות שהשם עשה את בני ישראל. צריך להתפשט המנהג בתפוצות ישראל, גם היום נוהגים ככה בקריית מרוקו ואלג'יר, שומרים את ההגדה בשבת הגדול אחרי מינכן. ורוב שיט המנהג שומרים את ההגדה בשבת הגדול בבוקר, בשבת צ'כי, זה שרים אותו בניגון מיוחד. אבל היה אביץ כותב שלא לקרוא את ההגדה לפני פסח כמו שמדאג מוסך הקרת, אז הגעת לבנכו, ושור שמצו מאור מולך לפניך, ולא לקרוא את ההגדה לפני פסח בזמן שאין מצו מאור. גם הגולן כותב. בכל מקום, אין לאסור לימוד לצורך ההבנה עם בועד מועד, עם בועד יום ועד רבה, מצווה גדולה לפרוח מקודם ולרד לעומקה. כך נאה וראוי לכל ירי שמיים, לעיין וללמוד, להגדה עם פרושה. תגזר לא להוציא בשפתיים, כי כמו שקורא אותה בליל הסדר, כך גם היה נהג ושזה הנאור בחדשת. איך נוהגים בחקרות חסודיות כמו קרלין, דידיצ'וב, קומרנה, שחמורים בסדר הגדל לפני הנסדר. והתימם, שכמו שלא אוכלים מה סדר הפסח, אם לא יודעים, שום חייבו את המצא, שיהיה תאב לאכול את המצא בלילה, כך גם בהגדה של פסח, שתהיה חביבה עליו. כך גם היה נהג ברטניה, מהיד יוסף הוא אומר, שמה שאומרים בהגדה, שיש לו רק בשעה שמות דבר, הכוונה שאין חייב להביא לפני פסח, ואני בזה איסו. והספר שעור המציון עם בעלוך הוא כותב, שכמה גאונים וצדיקים, הם נהגים לומר, רק את הקטע הראשון מנוסח הגודל. שלא לבטל את המנהג של אמירת הגדה בשבת הגדול. ויש שנהגים לומר, רק עד רבן גמליאל לא יאמר, כל שלא מרגיל עם דבורים אלו. אז שעיקר ההגדה, דבר רבן גמליאל, ולכן השאירו את זה לנהל הסדר. אנחנו ממשיכים עם דברים מטר וגון ומצפקה גרפוק. כל מה שצריך לדעת על השימוש בכלים חד פעמים בשבת הגדול ובפסח. הדבר ראשון, יש שאלת מפתח, האם מתקיים כבוד שבת ויום טוב בשימוש בכלים שנזרקים להשפעה בתום השימוש בהם? והבחינות שונות הוא אומר מתקיים בהם עונג שבת. משהו הראשונה בשל שפילת הצורך להבדך כלים מסעודה לסעודה. אחת השולחן במהירות, שעוד של החלפת צלחות, כוסות וסכום במהירות מלמנה למנה. זה עיקר בפינוי מהיר להשפעה, אבל אין זה שולחן מכובד שראוי לשבת קודש, לחג, בליל הסדר. אז השכנוח כתוב בעל כבוד שבת, שירחב גופו ויגלה אחרי אותיו סיפורמם, ואם גדיו נעים מכובסים, שוכנוח ופה נקייה בבנה, ואכילתו וכלים נעים. הכתב הרבה שרק יפי שרדו יפרו על כלים נעים, שהשתמש בשבת ביום טוב בכלים היפים שיש לו בבית. בכל מקום הוא אומר, הרפוק, אין מניעה לאכול בכלי פלסטיק חד פעמיים, אבל שמצאו שמשתמשים בהם גם בשמחות, במשפחות ברוכות ילדים, מקום שרבו אורחים, ומעטים בטרחה וטרדה בשבת. הוא מסיים, הכל לפי העניין ולפי משהו אדם. איש וביתו ברגליהם. כוס חד פעמי לקידוש של תלת ידיים. אז אשר נכון ארוך אומר שלא נותנים ידיים אלא בכלי, כל הכלים כשרים. אז השם כלי תלוי בשני תנאים. דבר ראשון שהוא מחזיק יזרית נוזמים כשעומד במקומו, איש שפכו, ועומד לשימוש חוזר. לשיטת הרמב״ם לא נקראו כלים אלא מחזיקים חמים כצנן. ולא חנימה אפילו שלפני 35 שנה הכי הגיעו, כמו שיש כלי חד פעמי, גם שפתורו בגבילת כלים אלא לשם כלי. אין דעת, הרבייס, זה צהל בנזיחתי פחות, כך גם הרבייס באחר גפרב, אבל כך גם המייס לי מסעת הרוב, שבקב ישבייס, ואני מושך לא אחת שעודת שבת, כשלא הייתה מורד פוס חד פעמי, או חסודנו, ובובה שכך גם הייתה דעתו של הסטייט אליו, לא כדי שבקוד חד פעמי, אבל אולם בשנים האחרונות, שיהיו הבר מיישה והרבוזנר, סיטליאזר, אגב בניון וילדה, כיוון שרואים לשימוש חוזר, על כל פנים באותה סעודה, מה שנזרקים זה בגלל המחיר הזה. יש מקרים שכשלא מוספדים כוסות שוטפים, שאין מספיק כוסות, אז שוטפים אותם. שתרשים בהם שוב, לכן הדין השתנה. גם מה שלא מחזיקים חמים כצונן, אז בסמוך הדברה ביור הלוכן, שתהיה שדרך שימושו בצונן, אין כך שיחזיק חמים, ובנחף, לא נחציות היא, שרוב הכלים האלו כיום מחזיקים חמים. הוא מוסיף את ההערה שכל הפוסקים מסתייגים מהעצה אחרי סקות בתוך כוס. הוא אומרים שלעשר זה לא יועיל ולאתרים אין צורך. ומה יצא לעניין קידוש בשעת הדחק, עוד שתלכה רבה למצוא חוף לגילה, צריך לגבור את הכוס וכשימוש חוזר, שעה ולשלק. ומה נכון לכוון לבקת הקידוש גם על הבקבוק. יש בו את היין, ימזוג אחר כך גם ממנו לתוך הכוס. או שאחרי שהוא שמע ויצא, שתם העין של הבקבוק מלוי לא גמר. אנחנו ממשיכים בעניין הזה לעניין לסדר, מסתבר שאין כלי אחד פעמי באחר, וזה לא מציעים, וזה מלוכם שנחים לשואן, על שולחנם כלים מפוארים משובחים. כן, קיימים גם כיום, כלים אחד פעמי שזוהים לגבי כסף, אנחנו רואים לשימוש חוזר, אז ייתכן שהם קשרים גם לכתחילה. נא לדעת בעל החמיסיון והשפחיים, יש שידור לקדש את כוס כסף טוב. כלים שמשמשים כגביע או להגשת מנות אחרונות שנמכרים כשהבסיס משמש למכסה, בשבת או יום טוב, לפני השימוש הופכים את המכסה, להיות כרגל ובסיס לכלי. השאלה האם מכיוון שזה חיבור לצמיתות, קבע, קרוב לדעת שהחיבור לעולם לא יתפרק, זה ממש בוינגר שעושה עוד את הכלי. ידח יתכן שעצם הזריקה להשפעה היא כפירוק החיבור. יש דיון דומה הפועס כמעניין עוד כלים וחפצים שאחרי שימוש מזרקים לפח, כמו חיבור שמזרק חד פעמי, הזרקת זריקה או השחלת פילמיון טוליפטיל קצת, או קשרת שקית השפעה בקשר על גבי קשר, הדבקת טיפול מלא לשם הזרקתו. ויש רק גאונית במעריל דיסקים, ניסים משתלח ביום כיפור, שקשרו ביום כיפור ראשון של זוהיריס. לא עוד כך שהכוין ירד לפתח את הקשר. ולכן רבים מגדולי דורנו הכריעו שכלים וחפצים שמשמשים אך ורק לשימוש בודד ואחרי זה נזרקים לפח, אין בהם איסור בוינה, כל שבוע עשיית כלי, בכל מקום הוא אומר להיות טוב, או לפני הזריקה לפרק את החיים. תבניות אפייה וכלים ממסכות שנעדו לעשייה, או סוכלי, מנות אחרונות, סוכלי, ועיקרון בינן קיצי שמלאכת לאיסו, שאותה בקיצור צורך גופו, כמו להגיש פיצוחים וכולי, או מקוימי, אבל אתה משנמרו את שיש כפי של יתר, עדיף לתמודת לפני היתר, ולא בזה שמלאכת לאיסו. בגלל, מוצאים לשבת תוגע מהרקפה, מוצאים להניח את הבקלי, עדיף להשתמש בשביל זה בכל מגע של הבית, אפשר להוציא תבנית תפייה מהתנור, ושתמש תבנית חד פעמית, שנקרא תבנית תפייה. אלא אם כן, באותו בית, מייחדים מראש את התבניות החד פעמית, החד פעמיות לאו דווקא להפייה. כלים חד פעמים משומשים שהושלחו להשפעה, כיוון שאף אדם לא יוציא אותם משם לשימוש, זה מוקצה, אבל מותר להחזיר אותם מהשולחן ישירות להשפעה משום גב שלהם. צריך לדעת שכלי חד פעמי שיתקן או יתקפל, אני אסור ליישר אותם משום פתאום פנים. כן, זה יכול לקרות שילד משחק בקוס. אני חושב שאסור ליישר בשבת או יום טוב, כפי, זאת אומרת, זה כשיתן. אנחנו ממשיכים לסיפור היום, רבותיי. השם, אהוד, שול. לא אומר לנו כלום, אבל בעולם העסקים אסור שם מסחק כאחד מהשירים בתבל, שלא נאמץ במיליארדים. אחד העניינים הוא בא לבקר בארץ ישראל, המלווה שלו, הביא אותו בין היתר לביקור למנחת מיר, ארץ הקודש. תוך שמר לו את הבניינים הרבים ואת אלפי הבחורים והאברכים שלמדו שם. שוק התרגש, ביקש להיכנס לבקור אותו לראש השיבה, הגאון המצמצמפי כזה זה. כשבנה את האימפריה הזאת, כשהוא נכנס, פגש לפניו אדם שבור גופנית, שכל גופו כואב מהמחלה כאשר שפגדה אותו מחלת ניבור שרירים. אבל רוחו, איי איי איי, רוחו שמחה בקרבו, והוא מקרין כלפי חוץ כאדם המאושר לאדמות. הוא מאוד התרגש. עוד הראשון אמר לו, מה אומרת לך שאנחנו? מיד ציין את ההחזרות של הגרמנים, הרשות הגדולה. אבל הראשון אמר לו, שלי המושג שואה מזכיר דבר אחר לגמרי. מזכיר איך חמישה יהודים יכולים להצטרף בדרגש קטן ולהצטרף בזה. כבר הביקור, ששול תמצד עצמו, נרגש שהוא תתן כך צ'קים, חתם על צ'ק, עדן הראשי ואמר לו, קוראים לי שול, קשי מפעל, שלי מיליארדים. חתפתי על הצ'ק, והראשי יכול לכתוב איזה סכום שהוא רוצה, אל דאגה, אני לא ארגיש. הראשי לקח את, כעד שלו רועדת, הוא מחזיק את ידו ביד השנייה, והוא כתב על הצ'ק סכום של 1,200 דולר, שהוא צייה באלם, ואמר אולי הראשי לא הבין, גם הראשי לה מוסיף עוד כמה אפסים, לא הייתי כמעט מרגיש את זה. גם הראשי וכתב סכום כזה קטן, הראשי לה אמר לו, כל מה שהבקש תעשה, אמר לו שולץ, כן. אמר לו, אני מבקש ממך. תיגש לה, קח את הצ'ק, תיגש לחנות שמעבר לכביש, ותבקש ממנו שייתן לך זוג תפילין בסכום הזה. זה סכום מספיק לתפילין מהודרות. ותניח את התפילין כל יום. אם תעשה את זה, שבילי שווה יותר מכל הכסף שבעולם. דברים נפלאים שפורסמו משנתך לתורה. לעדיבות מערכת דבר ויעמוד. אנחנו משכם יעלומים מגדולי ישראל, בעלי לשולחן שבת, תתוכפר. על כך שבבלג מספרים נפלאות, על המקום שבו למלך רובן נהיה בו וזאתה, שבי שפיים הוא חלה באבבות, קוצאה מכך התעבר השמח. אמא שלו בכתה לפני אבא שלה, תרשו להם מבלג, הוא ניחם אותה, אני מבטיח לך שלא יחזור על העיניים. כשהוא גדל להושלים בשער חושים את מה שהוא יחזור בשל העיוורון, אבא כאילו כל השעה. אז גם בארבעת חלקי שכונה, הוא חושר האדום מן הראש, שפעם נפל ספר בחדר, סמוך אליו. כל התפילה הגיעה לעזור, והוא ניקח כבר ידי הפיזה שלו נפל, הוא אמר, תרימו את התמות שבאתם. רבי למלך היה גדול, ידן גדול גם חוכמות העולם, אני חושב כאילו שמה שקשתה של שקטה הרכמת, הוא ידע להגיד את מידת הגובה של הערובה, שהחייה נתחילה לנסוע, יודע את מספר הגלגלים שיש לקטה, את הגובה שלהם. פעם הוא זמן עם אח של חיית רכבת בעיר סרף, הוא הביא את חשקו למשש, בידיים שלו את אחד הקטרים, חשקו לא יתרשו את מראה תחנה לעשות את זה, שש, לא הניח בור הגיחת שלו נגע בו. ואז כשהוא חזר, דבר הצלח שלו, מפריס כמונה, כשהיו לו שני קילו שעבה. חיים אותה, והוא ישב לקייר את הקטר. ואין כמו שהוא לא עושה שום דבר. אין את כל מה שנמצא בקטר, ואפילו בועדים קטנים, הכל מכוון לה. אנחנו ממשיכים דפן מבעלוכי. אנחנו עוכבים שעה טובה בסימן שאין כאן רחבור סיס גימל. האם בעירום חצרות דרושה פת שיש בה של פרוטה? מה גודל החדר שבה צריכים להניח את פת העירום? כך בעלות נושאים העניינים שמע כולנו שלוחה אחת בשורתי הרבנים הגאונים. צריכה לשמוע ולזמות פחד ולגדול בתורה. תרצינו. מה גם אנחנו נתניה דפן מבעלוכי. ערוך הצהרות נחלקו המורים בגמורים ומורים מטעם קניין, לאלו שבעל הבית, שלא מניחים את פת העירוב, מתנית הדירה של כל דרך חצייה, או שאין מטעם קניין, אלא מטעם דירה. זאת אומרת שיש לי מייסי הנחת העירוב, שיתוף קירה בעל מגלי קניין, וגם השיתוף הזה, כדי להתיר את יצור הטילטול, משום שעיקר דירתו של אדם הוא במקום שפתאום מונח הזה. ולהערכה, העירוב מועיל מטעם דירה, מאחר והטעם הוא שעיקר דירתו של אדם הוא במקום שפתאום מונח בו, לא ניתן לעשות עירוב חצרות בכסף או בצל, שמעולים בדרך כלל לעשות קניין, אלא בפת בלבד. אבל אין צורך דווקא בפת שיש בשביל פרוטה, כיוון שאין זה קניין שדורש שווי המוני. כמו כן, תן לבצעת העירוב, דהיינו תביעת הפת מבעלי החצר והנחתה באחד הבתים. חייבי קטן, למרות שלא בר קניין, ולמה כיוון שעצם הדבר שהפת הולכת באחד הבתים, זה מה שיוצר את השיתוף, ואין צורך בקניין, ובא במידה אפשר גם להניח את העירוב, הבית ששייך לקטן, כי הרי אין צורך שיקנה את דירתו לדירה החצר. רוב החצרות מועיל מטעם שעיקר דירה של אדם במקום פיתו, ולכן צריך להניח את הפת בבית שרואה לדירה, ולא במבואה, איזה לובי, שבתניסה לבית מגורו משותף. כעצם, שלמרות שמוקפת, מחיצה ומקורה, אינה רואה לדירה, כיוון שמשמשת למעבר ציבורי. ובא שבית פרטי, יש אומרים שגם בה לא ניתן להניח את פת העירוב. בית פרטי רבי אפשר להניח בה. פה כן, מהטעם האמור, אין להניח את פת העירוב בחדר קטן, שאין בשטחו 4 על 4 אמות, שלא רואה לדעה. אם אין 4 אמות ברוחבו, אבל לטעת אורכו יש בשטח 16 אמות רבועות, או השטח של 4 על 4 אמות, שכל הפוסקים, אם ניתן להניח בו את פת העירוב. יש אומרים שלתתחילה ראוי להחמיר, ויש אומרים שגם בדיעבד אין מה. ארונות שמחוברים לקרקע או לקיר, יש אומרים שהם לא מעטים את גודלו של החדר לעניין הזה, ואם בצירוב שטח הארונות יש בשטח 4 על 4 אמות, כאן להניח בו את העירוב, ויש שמספקת בנאמר. נאמר בו משתם עשרת גידין שחצר שעושים בעירוב חצרות והורגלו להניח את פת העירוב בבית מסוים, אסור לשנות להניח בבית אחר מפני דרכי שלום. וחלקו הראשונים זוהו של הדבר הזה, איך יפרשים שאוהיל והורגלו שהעירוב מולך בבית הזה. אבל אלה שנכנסים לתוכו אחרי ששינו את מקומו, לא יראו את העירוב, מה יקרה? יחשדו שבני החצר מוצאים חמצים הבית, זה חצר בלי עירוב חצרות. אבל זה מחלוקת. יש מפרשים שדיירי החצר יחשדו שהסיבה הוציאו את העירוב מהבית הזה, אם יש שבעליו זומד לעשות עם מפת העירוב, אם תוך כך הם לא מחלוקת. אם יש סיבה משמעותית מאוד, הפת לבית אחר, מותר להביא אותה. הוא בנוגע למקרים הבאים, יש דעות שונות, אם מותר להביא את הפת לבית אחר. א', בעל הבית שמחר את בריתו לאחר, ב', בעל הבית נפטר, ג', בתחילת תקופת הנחת העירוב בבית הזה, יתנו שיהיה מותר להעביר את הפת לבית אחר. ואם עברו והעבירו את הפת לבית אחר, אם כבר הורגלו להניח בבית אחר, אין צורך להחזיר אותה לראשון, ייתכן שגם אסור לעשות כן, אך כל עוד לא הורגלו להניחה בבית אחר, אחרי שצריך להחזיר אותה למקומה הראשון. אף כאן בניין דפיים ובעל אוכל שלימד היום בעזרת השם. הוא למדנו. בספינה שירשות היוכל, ויש בה תאים נפרדים, אם יש בה שני יהודים שגרים בתאים נפרדים, קוראים תאי הספינה בלטלטול חמצים זה לזה לשטח הספינה הפתוח, עד שיעשו עירוב חצרות. ספינה שאין בה תאים למגורים, לכל נושא הדרים יחד בשטח הספינה הפתוח, מותר לקלקל חמצים בתוכה אלא ארבע. מילה שמחיצתה נמוכות מעשרת פחים בינה כרמלית. אסור לקלקל חמצים בתוכה לטווח של יותר מארבע אמות, והם עודדים לקפר את הטווחים מקרקעית הספירה. עד כאן בעניין מה שלמדנו אתמול, הוא כדעתם נפיד מים אחורה, ולכן מה שלמדנו לגבי אחד שנמצא במקום שהוא נותק בתקשורת, בלבל בספרת ימי השבוע, לא יודע מתי שבת, אין אפשרות לברר את זה. לא בעשיית מלאכה, ברייסי בכל הימים, אלא לצורך פיתוח נפש, ולא להשגת מזון, להשגיח לחיים, כיוון שספק, להורד של החומר, ואם מותר בעשיית כל הסורי שלו, זה ארבון, שספק דבר לכולם. אבל במקרה שהתבלבל בספרת ימי החודש, לא יודע את התאריך היהודי, הרי אסור במלאכות ברייסי בכל הימים, שלגביהם קיים ספק שם החלים בהם אינם מרדים האסורים מדורייסט, לתת מלאכה, איפה שבות, ראשונת, ופיפורים, סוכת ושמיניה. דף רצון בבלי, האם בית של שותפים חייב במזוזה, ומהו שיעור רשי סגז? האם מותר לגזוז בהמות הקדש? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד במסכת חולין, דף קוף למדי. שלוחה שתיים נוכל לשמוע את השיעור, לפעמים מפי הרבנים הגאונים ולרבות נחת. ולקראת סיום החפצים בחיים. בסעיף י"ד בהגהה, חובת חיים מוסיף שאפשר שהוא הדין עם כוונתו בסיפורו להפיג את דאגתו מדיבו. הרי כי מכוון על תלת הלאבו. הבור מוסף במבין שכך גם נקד אדם לביס מטרלת, מה שהחפצה לתת בלשון אפשר, זה שכתר שכך דרכו לפעמים בדבר מחודש ולא מקור. אכן הגרא שומנר בספרו עיקרי דינים משמיט את הדין הזה. הדבר הזה הוא כתב, לפני שהחפצריים כתב כמסתפק, עוד שיכול לבוא לזה, לזה למכשולים גדולים, שתמיד המספר יגיד שיש לו איזה צער, מוכרח לספר, על אדם מתיישב דעתו ולהימנע מנסות. לגבי השמיעה ממי שמספר להפיק דעתו, דאגתו, כתב אותו וחסידן שמצווה לשמוע אותו, ואם אפשר יתקן ויחבב אותו אצל חברו. נוסיף שאם הנפגע מספר את זה גם לאחרים, כי הוא מתכוון להוציא עליו שם רע, אין לשמוע לו על לגור בו, ולהפיק דאגתו בדרך כלל בסיפור לאדם אחד. זה מחסיד עם משמע שמותר לספר גם כשמואל רק לשוקח כעסו צערו. וחבט חיים כאן, יש שבייר, שבייר חיים, שדווקא עם חבר שלו חתן נגדו ולבו כבד וקשה לו להחזיק את הצער בלב. זה נחשב לתועלת, נחמד שמואל לעתיד לעצב את הדאגה. כן, זה כתב הרבון, כלומר, תודה שלו. עניין טיפול קבוצתי, חיית הורים, מספר בקבוצה על הבעיות שלו עם הבן שלו, עם הבעל או אישה, כל מיני או אחרים שקשורים אליו בעבורי וחברים, הטרדיסים שאף שמותר אדם להתייעץ לגבי לתחשבים כולם אחרים, קיימים התנאים, מכיוון שרק מנחה את זה מסייע לה ואחרים לא מבינים בזה, אולי יעלך להתייעץ איתם, אסור לספר את הגן לפי. ספר לבחורה שבורה מחמת ששונה נותן את השיבוך את החסרות של המחור כדי להגיע אותה לצערה. ואת, הגיר שלא שיבשה אסור, שלו שנורא, רק הגיעו שהחתן לא היה מתאימה. ולשאום רבותה את חזקות ימית, בדבש ישראל מובא על הרוצוי של ישראלה גרמי ויז'ניס, בא לארץ ישראל. רואה פעם בערב פסח, אדם שקורס אל חברו, בגלל שאולי נזר נוסיף בדקדוקי עשייה. ענה אליו הרב ואמר לו, תאמין לי, משהו כעס חמור יותר ממשהו חמץ. קבל להשרות אווירה נעימה ורגועה בעת הכנת הבית לפסח, נזהר מאוד להגיע לכלל כאן. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, הרבה הצלחה ברוכנות ובגשמיות, ושבת שלום וכל טוב סלע.